שלום וברכה, אנחנו ממשיכים את הסיפור שלנו של הארי פוטר. בפרק הזה אנחנו נזכיר את מפת הקונדסאים. אתם זוכרים את המפה הזאת שהארי קיבל מפרד וג'ורג'? במפה הזאת הארי יכול לראות אנשים שנמצאים בהוגוורטס, ממש לראות איפה הם נמצאים, וגם דרך המפה הזאת הוא יכול למצוא כל מיני מעברים שמובילים מהוגוורטס להוגסמיד, העיירה של הקוסמים. זה משהו שהזכרנו באחד הפרקים הקודמים, ואנחנו ממשיכים את הפרק שלנו. בסוף הפרק הקודם התברר שסיריוס בלק הצליח להיכנס למגדל גריפינדור. רון ממש ראה אותו. סיריוס בלק ממש השיג את הסיסמאות והצליח להיכנס. אנחנו עכשיו נמשיך את הפרק שלנו. באותו לילה אף אחד לא ישן במגדל גריפינדור. כולם ידעו שעכשיו שוב עושים חיפושים בטירה. כל התלמידים נשארו ערים לראות מה קורה עם בלק, אם תפסו אותו או לא. לקראת בוקר הגיעה פרופסור מגונגל ואמרה שבלק הצליח שוב להימלט. למחרת בבוקר התלמידים ראו כל מיני סימנים של הבטחה מוגברת שעשו כל מיני כישופים מיוחדים, דברים מיוחדים כדי למנוע מבלק להגיע שוב. סר קדוגן, שהחליף את התמונה שהייתה לפני כן, פוטר מהתפקיד שלו ועכשיו הוחזרה האישה שהייתה שם קודם. תקנו את התמונה שלה ממש ממש טוב, והיא עכשיו שוב התמונה שבפתח של המגדל גריפינדור, והיא הסכימה לחזור רק אם יהיו לה אמצעי הגנה, שמישהו יגן עליה, כי היא פחדה. בפעם הקודמת סיריוס בלק גם הגיע אליה, אז היא פחדה, ולכן עכשיו יש חבורה של שומרים טרולים שמסתובבים ליד הפתח ושומרים על הכניסה. הם כל הזמן הלכו ככה לאורך המסדרון, משוחחים בנהימות, והם מסתכלים על הנבוטים שלהם הגדולים. הארי שם לב שעם כל אמצעי ההגנה שעשו, כל הדברים שעושים, הפסל של המחשפה בקומה השלישית, הפסל שממנו הארי יכול לעבור ולהגיע אל הדובשנריה שבהוקסמיד, הפסל הזה נשאר בלי שמירה, אף אחד לא חסם אותו. כנראה שבאמת אף אחד לא יודע על המעבר הסודי הזה. פרד וג'ורג' צדקו, אף אחד לא מכיר את המעבר הזה, לכן לא שמרו על הפסל הזה. הארי שאל את רון, אתה חושב שצריך לספר על זה למישהו? אולי באמת דרך המעבר הזה הצליחו להיכנס. רון אמר לו, אנחנו יודעים שהוא לא הגיע דרך דובשנריה, כי אחרת היינו יודעים שהוא פרץ לחנות. הארי שמח לשמוע את התשובה הזאת של רון, כי הוא לא רצה שיחסמו את המעבר הזה. בינתיים רון הפך להיות כוכב. פתאום אנשים היו נותנים לו יותר תשומת לב מאשר להארי, בגלל שהוא פגש את סיריוס בלק. אז הוא סיפר לכל מי ששאל את הסיפור, סיפר את כל הפרטים. ישנתי ואז שמעתי מין קול כזה של קריאה וחשבתי שזה רק חלום, אבל הייתה רוח פרצים והתעוררתי וראיתי שהקילות בצד אחד של המיטה נתלשו מהמקום. התגלגלתי לצד השני וראיתי אותו עומד מולי עם המון שיער מלוכלך, מחזיק בסכין ארוכה, והוא הסתכל עליי ואני הסתכלתי עליו וצעקתי והוא הסתלק. ככה סיפר רון למי ששאל. אבל פעם אחת אחרי שרון סיפר את הסיפור הזה, הוא שאל את הארי, למה בעצם סיריוס בלק הסתלק אחרי שהוא הגיע אליי? למה הוא הסתלק? הרי אם סיריוס בלק מחפש את הארי, והוא הגיע בטעות למיטה של רון, אז למה הוא לא המשיך לחפש את הארי? למה הוא פשוט הסתלק? הרי לפני 12 שנה לא הייתה לסיריוס בלק שום בעיה לפגוע בהמון אנשים. אז מה אכפת לו היה עכשיו לפגוע בילדים שנמצאים שמה? אם הוא רוצה לתפוס את הארי, אז היה פוגע בכל מי שנמצא בחדר, 5 ילדים. אז למה הוא לא עשה את זה? הארי ניסה לחשוב על איזושהי תשובה, אבל לא הייתה לו באמת תשובה טובה. נביל, שהוא זה שאיבד את הסיסמאות שסיריוס בלק מצא וככה הוא היה יכול להיכנס, נביל קיבל עונש. הפרופסור מגונגל ממש כעסה עליו, שהיא אסרה עליו להצטרף לכל הטיולים שיהיו בעתיד להוקסמיד. יותר אסור לו לצאת לטיולים. והיא גם לא הרשתה לאף אחד לתת לו את סיסמת הכניסה. כל ערב נביל היה צריך לחכות מחוץ לחדר המועדון עד שמישהו יכניס אותו. זה לא היה נעים לחכות ליד כל הטרולים שמסתובבים שם ליד הכניסה. אבל הדבר הכי חמור קרה לנביל אחרי יומיים. סבתא של נביל שלחה לו צרכן. זוכרים שסיפרנו מה זה צרכן? זה מכתב כזה שאפשר לשלוח, והוא פשוט, כשפותחים אותו, פשוט צועק על אותו בן אדם שמקבל אותו. בספר הקודם סיפרנו שרון קיבל צרכן כזה מאמא שלו. אז כשהנשופים של בית הספר התופפו אל תוך האולם הגדול כמו כל יום עם הדואר, נביל ראה אוח ענק שבמקור שלו מעטפה. הארי ורון שישבו מולו מיד זיהו שזה צרכן. רון אמר, רוץ מהר, נביל. נביל לא חשב פעמיים, הוא תפס את המעטפה ויצא בריצה מהאולם. מחזיק אותה כאילו היא פצצה. וכל התלמידים בשולחן של סליתרין התגלגלו מצחוק, והם שמעו את הצעקות של הצרכן מעולם הכניסה. הצרכן הזה היה מסבתא של נביל, שהקול שלה צועק על נביל, והוא מוגבר פי כמה וכמה מהעוצמה הרגילה שלו. והקול של סבתא שלו פשוט צרח עליו שהוא עשה, שהוא ביש את המשפחה. הארי ממש הרגיש לא נעים על נביל, שהוא בעצמו לא שם לב שגם לו יש מכתב. זה היה מכתב רגיל מהגריד. הארי פתח את המעטפה וקרא. הארי ורון היקרים, אולי אתם תבואו איתי לכוס תה היום בערב בסביבות 6? אני אבוא ואני אאסוף אתכם שם מהטירה. תחכו לי שם באולם הכניסה, אתם אסור לכם לצאת לבד. להתראות, הגריד. בעצם הגריד מזמין אותם להיפגש איתו, אבל הוא לא רוצה שהם ילכו לבד, אלא שהוא ייקח אותם איתו. וככה בשעה 6 בערב יצאו הארי ורון ממגדל גריפינדור, וירדו אל עולם הכניסה, הגריד כבר חיכה להם. רון אמר, הגריד, אתה בטח רוצה לשמוע על מה שקרה, נכון? הגריד אמר, אני כבר שמעתי. אמר רון, ונראה די מאוכזב, הוא רוצה לספר את הסיפור שוב. כשהם נכנסו לתוך הבקתה של הגריד, הם ראו את בקביק. אתם זוכרים את ההיפוגריף, בקביק, שמלפוי לא התנהג איתו בצורה נכונה, וככה הוא פצע אותו, בקביק פצע את מלפוי, ועכשיו בקביק צריך לבוא לאיזושהי ועדה, יחד עם הגריד, לדון מה לעשות איתו, איזה עונש לתת לו, איך לטפל ביצור המסוכן הזה. והארי, רון והרמיוני הבטיחו להגריד שהם יעזרו לו, לתת כל מיני טיעונים, לתת כל מיני תשובות, למה כדאי להשאיר את בקביק ולא לתת לו איזשהו עונש. אז זה מה שסיפרנו בנושא הזה. אז שהארי ורון נכנסו, הם ראו את בקביק שוכב שם בתוך הבקתה של הגריד. זה לא היה כל כך מראה נעים, כי הוא אכל שם כל מיני דברים. והארי גם ראה איזושהי חליפה של הגריד ענקית, חומה וסעירה עם עניבה, בצבע כתום וצהוב, שממש לא נראית כל כך יפה. אז הארי שאל, מה זה הגריד? מה החליפה הזאת? הגריד אמר, זה שמה בשביל המשפט שלו, של בקביק, נגד הוועדה להשמדת יצורים מסוכנים. זה ביום שישי הזה. אני והוא, אנחנו יורדים ביחד ללונדון. אני הזמנתי שמה שתי מיטות באוטונוס הלילה. בעצם, הוועדה הזאת שתדון מה יקרה עם בקביק, זה יקרה ממש ביום שישי הזה, ממש בעוד כמה ימים. הארי הרגיש אשמה, כי הוא שכח לגמרי משפט כל כך קרוב. וגם לפי הפנים של רון, הוא הבין שגם רון שכח מזה. הם שכחו את זה שהם הבטיחו לעזור להגריד להכין את קו ההגנה של בקביק, לטעון את הטענות, מה לעשות, הם שכחו מזה לגמרי. בגלל מה שקרה עם יש המחץ, הם פשוט שכחו לגמרי מזה. בכל אופן, הגריד היה עם הבעה רצינית, והוא אמר, אני צריך פה לדבר איתכם על איזה משהו. אז מסתבר שהגריד קרא להם למטרה מסוימת, הוא לא רצה לשמוע מה קרה עם סיריוס בלק, הוא רצה להגיד להם משהו אחר. הארי אמר, מה? הגריד אמר, הרמיוני. רון אמר, מה איתה? הגריד אמר, היא במצב קשה, זה מה שאיתה. היא באה לבקר אותי פה די המון פעמים. היא מרגישה לבד, בגלל שאתם לא חברים שלה. בגלל יש המחץ, מה שהיה עם יש המחץ. ועכשיו אתם לא מדברים איתה בגלל החתול שלה. רון אמר, החתול שלה טרף את סקאברס. הגריד אמר, בגלל זה שהחתול שלה הוא התנהג כמו שכל חתול הוא מתנהג. היא בכתה פה כבר לא מעט פעמים. וממש לא קל לה, היא בתקופה קשה, יש לה המון המון לימודים, היא המיסה על עצמה המון לימודים. ובכל זאת, היא גם מצאה זמן לבוא ולעזור לי עם המשפט של בקביק, היא מצאה בשבילי כמה דברים ממש טובים, ואולי עכשיו יהיה לו אפילו סיכוי להצליח במשפט הזה. אז בעצם הרמיוני לא שכחה מהגריד והיא כן עזרה לו, ועכשיו הגריד מבקש מהם, מהארי ורון, לחזור ולדבר איתה ולא לחוס עליה. הארי אמר, כן, גם אנחנו היינו צריכים לעזור עם המשפט, סליחה. הגריד אמר, אני לא כועס עליך. אני יודע שאתה היית עסוק באימונים של הקווידיץ' כל היום וכל הלילה, אבל אני חשבתי שאתם תדעו יותר להתנהג יפה עם הרמיוני. זה יותר חשוב מהמטטים או מהחברושים, זה הכל. היא הייתה פה ממש לחוצה כשבלקו כמעט דקר אותך רון. הרמיוני היא בסדר, היא ממש דואגת, היא בסדר. אתם, למה אתם לא מדברים איתה? רון אמר בחס, אם היא רק הייתה נפטרת מהחתול הזה, הייתי מדבר איתה שוב, אבל היא ממשיכה להגן עליו. הגריד אמר, ככה זה, האנשים הם לפעמים נורא נקשרים לחיות המחמד שלהם. ככה המשיך הביקור אצל הגריד, הם דיברו על קווידיץ' ועל כל מיני דברים אחרים, ובתשע בערב הגריד ליווה אותם בחזרה לטירה. הם חזרו לחדר המועדון, הם ראו קבוצה גדולה של תלמידים סביב לוח המודעות. הוקסמית בסוף השבוע הבא, קרא רון, ואז הוא אמר בשקט להארי, מה נראה לך? בעצם הוא רוצה לשכנע את הארי לבוא להוקסמית למרות שאסור לו. ואז הארי שמע קול באוזן ימין. הרמיון ישבה בשולחן מאחורה ופתחה סדק בין הספרים שהיו מולה. הארי, אם שוב תלך להוקסמית אני אספר לפרופסור מגונגל על המפה הזאת, אמרה הרמיוני. רון אמר, אתה שומע מישהו מדבר הארי? הוא אפילו לא הסתכל עליה, הוא התעלם ממנה. בעצם מה שהגריד רצה שהם יחזרו לדבר איתם, בינתיים נראה שזה לא כל כך קורה. והרמיוני אמרה, רון, איך אתה נותן לו לבוא איתך? אחרי מה שסיריוס בלק כמעט עשה לך? אני מתכוונת לזה ברצינות, אני אגיד. רון אמר, את עכשיו רוצה לסדר שיעיפו את הארי מבית הספר? את לא חושבת שגרמת מספיק נזקים השנה? הרמיוני רצתה לענות, אבל בדיוק קרוקשנקס זינק עליה, וישב על הברכיים שלה, אז פשוט קמה ולקחה אותו. אחרי שהיא הלכה, רון אמר להארי, אז מה דעתך? בפעם הקודמת לא ראית שום דבר, אפילו עוד לא היית בחנות של זונקו. הארי הסתכל סביב לראות שהרמיוני לא בסביבה. בסדר, אבל הפעם אני לוקח את גלימת ההיעלמות. כשהגיע היום של היציאה להוגסמיד, הארי לקח את גלימת ההיעלמות בתיק, תחב את מפת הקונדסאים לכיס, וירד לארוחת בוקר עם שאר התלמידים. הרמיוני הסתכלה עליו כל הזמן עם הבתים חשדניים, לראות אם הוא מתכנן משהו, אבל הוא לא הסתכל לה בעיניים, והוא הקפיד שתראה אותו עולה במדרגות, כאילו שהוא חוזר חזרה. הארי אמר לרון, ביי, נתראה כשתחזרו. רון חייך וקרץ אליו. הארי מהר לעלות לקומה השלישית, ובדרך שלף את מפת הקונדסאים. מאחורי הפסל של המחשפה, הוא פרס את המפה על הרצפה, והוא ראה נקודה זהירה מתקרבת לכיוון שלו. הרי במפה רואים מי מתקרב. וליד הנקודה הזאת היה כתוב מי זה, נביל לונגבוטום. הארי מיהר לשלוף את השרביט שלו, אמר דיסנדיום, ושם את התיק שלו בתוך הפסל. אבל לפני שהוא הספיק להיכנס בעצמו ולטפס לתוך הפסל, נביל הגיח מקצה המסדרון. הארי, שכחתי שגם אתה לא הולך להוגסמיד. הרי נביל קיבל עונש וגם הוא לא הולך להוגסמיד. הארי אמר, היי נביל, הוא צריך עכשיו להתחמק ממנו. אז הוא התרחק מהפסל, שם את המפה בכיס ואמר, מה העניינים? נביל אמר, כלום, רוצה לשחק איתי בקלפים מתפוצצים? הארי אמר, לא עכשיו, בדיוק אמרתי ללכת לספרייה, להכין את העבודה הזאת של השיעור של לופין. נביל אמר, גם אני אבוא איתך, אני לא הכנתי את העבודה. הארי אמר, בעצם שכחתי, כן הכנתי את העבודה, אתמול בערב. נביל אמר, מצוין, תוכל לעזור לי. לא הבנתי את העניין עם השום, הם אמורים לאכול אותו או... ונביל עצר באמצע משפט והסתכל מאחורי הכתפיים של הארי, כי סנייפ עמד שם. ומה אתם עושים כאן? שאל סנייפ. זה מקום מפגש מוזר, לא? הארי ראה שסנייפ מסתכל לכל הכיוונים לדלתות ואל הפסל של המחשפה. הארי אמר, אנחנו לא נפגשים כאן, אנחנו פשוט נפגשנו כאן במקרה. סנייפ אמר, באמת? יש לך נטייה להגיע למקומות בלתי צפויים, פוטר? בטח יש לזה סיבה. אני מציע שפשוט שניכם תחזרו למגדל גריפינדור, זה המקום שלכם. הארי ונבל יצאו לדרך בלי להוסיף מילה. אחרי שהם קצת התרחקו, הארי הסתכל אחורה וראה שסנייפ מסתכל מקרוב על המחשפה, על הפסל של המחשפה. הארי הצליח סוף סוף להתחמק מנבל ליד התמונה של האישה. הוא גילה לו את הסיסמה, אבל זה העמיד פנים שהוא כאילו השאיר את העבודה שלו בספרייה, והוא צריך לחזור לקחת אותה. אחרי שהארי התרחק קצת מהטרולים, הוא שלף שוב את המפה והסתכל מקרוב. נראה שהמסדרון של הקומה השלישית, איפה שהוא רוצה לעבור, היה ריק. הארי הסתכל על המפה בזהירות וראה שהנקודה הזהירה שכתוב עליה את השם סברוס סנייפ נמצאת במשרד. זאת אומרת שסנייפ נמצא במשרד שלו. הארי רץ בחזרה אל המחשפה, אל הפסל, פתח את המכסה, נכנס פנימה והחליק עד שהוא נתקל בתיק שלו בקצה של מגלשת האבן. הארי מחק את מפת הקונדסאים ויצא לדרך בריצה. כמו שסיפרנו, איך שהארי בעצם עובר מהפסל הזה, והוא מגיע אל הדובשנריה שנמצאת בהוקסמיד. הארי התחבא מתחת לגלימת ההיעלמות, יצא אל אור השמש מחוץ לדובשנריה, הוא כבר בהוקסמיד, ותפח על הגב של רון. זה אני. מה עיכב אותך? שאל רון. סנייפ היה בסביבה. הם התחילו ללכת ברחוב הראשי. רון אמר כל פעם, איפה אתה? זה מאוד מוזר לי ללכת ככה איתך. וככה הם הסתובבו להם בהוקסמיד, הם הלכו לבניין הדואר, אחר כך הם הלכו לחנות של זונקו, שהיו שם כל כך הרבה תלמידים, ויש שם כל כך הרבה שעשועים ותעלולים. הרי היה נותן הוראות באוזן של רון, בלחישה, נותן לו מטבעות זהב מתחת לגלימת ההיעלמות, וככה רון היה קונה דברים בשבילו. הם יצאו מזונקו אחרי שהם קנו כמה דברים, אבל בכיסים שלהם יש כל מיני פצצות זבל, סוכריות שיהוק, ספל נושך חפים, כל מיני דברים כאלה. היה יום יפה, רוח כלילה נשבה, והיה להם ממש נחמד. הם עברו על פני פונדק שלושת המטטים, וטיפסו במדרון כדי לבקר בצריף המצווח. זה הבית הכי רדוף במדינה. אומרים שהוא רדוף רוחות, יש בו כל מיני דברים מפחידים. הוא עמד ככה מעל לשאר הבתים בעיירה, והוא נראה ממש מאיים. רון אמר, אפילו רוחות הרפאים של הוגוורטס שומרים מרחק מהמקום הזה. שאלתי את ניק כמעט בלי ראש, והוא אמר שמתגוררים כאן טיפוסים מאוד לא נעימים. אף אחד לא יכול להיכנס. פרד וג'ורג' ניסו פעם כמובן, אבל כל הכניסות חסומות מבפנים. ככה הם דיברו על הצריף המצווח, שפתאום מישהו טיפס אל הצריף מהצד השני, מהצד הרחוק של הגבעה. ואחרי כמה רגעים הם ראו שמלפוי ואיתו קרב וגויל מגיעים לשם. מלפוי דיבר. צריך לקבל ינשוף מאבא ממש בקרוב. הוא הוזמן לשימוע כדי לספר להם על הזרוע שלי ואיך היא כאבה 3 חודשים. בעצם הוא מדבר על מה שהולך לקרות לבקביק, על השימוע שהולכים לעשות לו בגלל שהוא פצע את מלפוי. קרב וגויל צחקו. הלוואי שהייתי יכול לשמוע איך ההוא מנסה להגן על החיה שלו, הוא מתכוון להגריד. הוא שם דבר רע, הוא לא עושה פה, אני נשבע לכם, הוא התחיל לחכות את הגריד. הוא אומר לכם, בסוף ההיפוגריף הזה ימות. ככה דיבר מלפוי עם קרב וגויל. ואז פתאום הוא ראה את רון. מלפוי חייך. מה אתה עושה פה, ויזלי? בטח היית רוצה לחיות פה בצריף הזה, נכון? שיהיה לך חדר משלך, נכון? כי כל המשפחה שלך כולם ישנים בחדר אחד. הוא תמיד מזלזל במשפחה של ויזלי בגלל שאין להם מספיק כסף. מלפוי כמובן לא יודע שהרי נמצא שם ליד רון, כי הרי מוסתר בגלימת ההיעלמות. הרי תפס בגב הגלימה של רון כדי לעצור אותו, שלא יתנפל מעל מלפוי. תשאיר את זה לי, הוא אמר לו בשקט. הייתה להרי הזדמנות מושלמת עכשיו. מה שהרי עשה, הוא פשוט התחיל לאסוף בוץ ולזרוק על מלפוי. ומלפוי לא יודע מאיפה זה מגיע. מלפוי מדבר ופתאום שוב, בוץ אף עליו. לאט לאט גם הבוץ פוגע גם בקרב וגויל. הם לא הבינו מה קורה. רון אמר, ממש רדוף כאן, אה? אחר כך הרי בא מסביב וזרק על קרב מקל. קרב ניסה לראות מי זרק את זה, וניסה להתקרב אל רון, כי הוא היה האדם היחיד שהוא ראה. אז הוא התחיל להתקדם לכיוון של רון, אבל הרי שם לו רגל. קרב נפל. אבל הרגל שלו הסתבכה בגלימה של הרי, והרי הרגיש משיכה חזקה, והגלימה קצת זזה ממנו, וטיפה חשפה את הפנים שלו. לרגע אחד מלפוי ראה את הפנים של הרי. הוא צעק, מסביע על הראש של הרי, ואז הוא פנה וברח. ובעקבותיו קרב וגויל. הרי מהר התכסה שוב בגלימה, אבל הנזק כבר נגרם. רון אמר, הרי, אתה חייב לרוץ. אם מלפוי יספיק לספר למישהו, אתה חייב לחזור לטירה מהר. הרי אמר להתראות, ומיד רץ במורד הגבעה בחזרה להוקסמיד. האם מלפוי יאמין למה שהוא ראה? האם מישהו יאמין למלפוי? אף אחד לא ידע על גלימת ההיעלמות של הרי, חוץ מדמבלדור. אם מלפוי יספר משהו, דמבלדור ידע בדיוק מה קרה. הרי חזר לדובשנריה, ירד במדרגות למרתף, ירד לרצפת האבן דרך דלת הסתרים, הסיר את הגלימה, שם אותה מתחת לזרוע ורץ בכל כוחו לאורך המעבר. מלפוי יגיע לפניו. כמה זמן ייקח למלפוי למצוא את אחד המורים? הרי רץ ורץ ורץ עד שהוא הגיע למגלשת האבן. הוא יצטרך להשאיר שם את גלימת ההיעלמות כי זאת תהיה הוכחה. אם ימצאו את גלימת ההיעלמות זאת תהיה הוכחה למה שקרה, למה שמלפוי יספר. אז הוא הסתיר את הגלימה בפינה חשוכה והתחיל לטפס במהירות. ואז הוא הגיע אל הצד הפנימי של המחשפה, אל הפה של הפסל של המחשפה, טפח עליה בשרבית, הוציא את הראש החוצה ויצא. בדיוק כשהרי יצא מאחורי הפסל, הוא שמע צעדים מתקרבים. זה היה סנייפ, הוא התקרב אל הארי בהליכה מהירה. ואז הוא עמד מולו. ככה, אמר סנייפ. הייתה על הפנים של סנייפ הבאה של ניצחון. הארי השתדל להיראות תמים, אבל הוא ידע שהפנים שלו מזיעות ושהידיים שלו מכוסות בבוץ. בוא איתי, פוטר. הארי הלך אחרי סנייפ במורד המדרגות, שהוא מנסה לנגב את הידיים שלו בלי שסנייפ ישים לב. הם ירדו אל המרתפים ואל המשרד של סנייפ. הארי כבר היה פעם אחת במשרד של סנייפ. שב, אמר סנייפ. הארי התיישב וסנייפ נשאר לעמוד. אדון מלפוי הגיע אליי הרגע עם סיפור מאוד מוזר, פוטר. הארי שתק. הוא סיפר לי שהוא טייל אל הצריף המצווח ונתקע שם בוויזלי שהיה שם לבד. אדון מלפוי טוען שהוא עמד ודיבר עם וויזלי כשפתאום אף עליו גוש של בוץ. איך אתה מסביר את זה? הארי השתדל לראות מופתע. אני לא יודע, פרופסור. המבט של סנייפ ממש הסתכל חדר אל הפנים של הארי. הארי השתדל מאוד לא למצמץ. ואז אדון מלפוי ראה חיזיון יוצא דופן ביותר. תוכל לנחש מה הוא ראה, פוטר? הארי אמר לא. הוא השתדל לשמע סקרן ותמים. הוא ראה את הראש שלך, פוטר, מרחף באוויר. הייתה שתיקה. הארי אמר, אולי כדאי לשלוח אותו לאחות, אם הוא לא מרגיש טוב, אם הוא מדמיין דברים. סנייפ אמר, למה הראש שלך היה בהוגסמיד? הראש שלך לא קיבל רשות לצאת להוגסמיד. כל הגוף שלך לא קיבל רשות לצאת להוגסמיד. הארי אמר, אני יודע, נראה שהמלפוי מדמיין. סנייפ אמר, מלפוי לא מדמיין. אם הראש שלך היה בהוגסמיד, אז גם אתה, כולך היית בהוגסמיד. הארי אמר, אני הייתי כל הזמן במגדל גריפינדור, כמו שאמרת לי. יש עדים לדבר? שאל סנייפ. הארי לא אמר דבר. וסנייפ חייך. ככה, אמר סנייפ. כולם, משר הקסמים, כולם דואגים לשמור על הארי פוטר המפורסם מפני סיריוס בלק. אבל הארי פוטר המפורסם הוא חוק בפני עצמו. כולם יכולים לדאוג לו, אבל הוא ילך לאן שהוא רוצה ולא חושב על התוצאות. אפילו שזה מסוכן. הארי שתק. ואז סנייפ המשיך. מפליא כמה שאתה דומה לאבא שלך, פוטר. גם הוא היה יהיר ביותר. נכון, הוא ידע לשחק קווידיץ', היה לו כישרון, והוא האמין שזה עשה אותו יותר טוב מכולם. הוא היה מתהלך לכל מקום עם החברים המעריצים שלו, מתרברב ללא הרף. הדמיון ביניכם מדהים. הארי אמר, אבא שלי מעולם לא התרברב ולא התגאה, וגם אני לא. סנייפ המשיך. גם אבא שלך זלזל בחוקים כמוך. החוקים נועדו לתלמידים רגילים, לא כאלה שזוכים בגביע הקווידיץ'. הראש של אבא שלך היה כל כך יהיר, עד ש... סתום את הפה! צעק הארי. הוא כעס כל כך וקם מהמקום. הוא כעס מאוד. לא היה אכפת לו שסנייפ עכשיו כועס עליו על זה שהוא התחצף. מה אמרת לי, פוטר? אמרתי לך לסתום את הפה שלך ולא לדבר על אבא שלי. אני יודע את האמת, טוב לך? אני יודע שהוא הציל את החיים שלך, דמבלדור סיפר לי. בפרק האחרון של הספר הראשון, דמבלדור סיפר להארי שפעם ג'יימס פוטר, אבא של הארי, הציל את סנייפ, ואולי בגלל זה סנייפ לא אוהב אותו. כי הוא מרגיש חייו או משהו כזה. ואז סנייפ אמר, האם כבוד המנהל סיפר לך מה בדיוק קרה שאבא שלך הציל את חיי? הארי שתק. הוא לא ידע מה קרה שם, ולא רצה להגיד שהוא לא יודע, אבל נראה שסנייפ הבין שהוא לא יודע. לא הייתי רוצה שתבין לא נכון, פוטר, אמר סנייפ עם חיוך מוזר. אתה דמיינת שאבא שלך עשה איזשהו מעשה גבורה והציל אותי. זה לא מה שקרה. מה שקרה זה שאבא שלך והחברים שלו השתעשעו בתעלול מאוד מצחיק על חשבוני. התעלול הזה היה יכול לגרום לי למות. אבל אבא שלך בסוף השתפן ומנע ממני לעשות את התעלול הזה. זה לא שהוא עשה איזשהו מעשה גבורה, הוא פשוט פחד לקבל עונש אם יקרה לי משהו. כי אם התעלול שלו היה מצליח, היו מסלקים אותו מהוגוורטס. אז זה לא שאבא שלך הציל אותי או משהו כזה, הוא פשוט עצר את התעלול בזמן, וככה לא נפגעתי. אז זה לא מעשה גבורה, זה מה שסנייפ מספר להארי. ואז פתאום הוא אמר להארי, רוקן את הכיסים שלך פוטר, או שאני אקח אותך ישר למנהל, רוקן אותם. הארי יוציא מהכיסים את השקית המלאה בבעלולים מזונקו, כל מה שהוא קנה שם, ואת מפת הקונדסאים. סנייפ לקח את השקית עם הפעלולים. הארי אמר, רון נתן לי את זה, הוא הביא לי את זה מהוקסמיד בפעם הקודמת. אה, באמת? ומאז אתה מסתובב עם זה בכיס? ככה שאל סנייפ. הרי בפעם הקודמת שהם היו באוקסמיד, זה היה לפני כמה שבועות, עד עכשיו זה נמצא אצלו בכיס. ומה זה? סנייפ לקח את המפה. הארי אמר, חתיכת קלף. סנייפ הסתכל ואמר, אל תגיד לי שמצאת שימוש בסתם חתיכת קלף. אולי פשוט אני אזרוק אותה לאש. הארי אמר, לא. סנייפ אמר ככה. הוא הבין שאם הארי לא רוצה לזרוק את זה לאש, כנראה שיש שם משהו. הוא אמר, האם זאת מתנה נוספת מאדון ויזלי? או משהו אחר? אולי זה מכתב שנכתב בדיו בלתי נראית? או הוראות איך להיכנס להוקסמיד מבלי לחלוף על הסוחסנים? בוא נראה, בוא נראה, אמר סנייפ. הוא שלף את השרביט שלו, פרס את המפה על השולחן ואמר, גלה את עצותך! הוא נגע בקלף בשרביט. כלום לא קרה. סנייפ שוב תפח על הקלף. החשף! הקלף נותר ריק. שוב סנייפ היכה בקלף עם השרביט ואמר, פרופסור סוורוס סנייפ, מורה בבית הספר הזה, מצווה עליך לחשוף את המידע הצפון בך. ואז פתאום התחיל להיכתב כתב על הקלף, על המפה. אתם זוכרים שאת המפה הזאת ייצרו ארבעה אדונים, ירחוני, קרניים, רחקף וזנב תולה. ואז פתאום התחיל להיכתב על המפה המשפט הראשון. האדון ירחוני מברך את הפרופסור סנייפ לשלום ומבקש ממנו ברוב טובו לסלק את האף הגדול שלו מהעסקים של אחרים. סנייפ קפה במקום. המפה המשיכה לכתוב. האדון קרניים מבקש להסכים עם האדון ירחוני וברצונו להוסיף שהפרופסור סנייפ הוא סתם מעצבן. הרי היה צוחק אם זה לא היה מצב כזה חמור. המפה המשיכה לכתוב. האדון רחקף מבקש לציין את הדהמתו מכך שאדם כמוך הגיע למעמד של פרופסור. ואז הגיע המשפט האחרון. האדון זנב תולה מאחל לפרופסור סנייפ יום נעים וממליץ לו לחפוף את השיער שלו סוף סוף. סנייפ אמר ככה, עוד נראה. הוא הלך אל האח, מילא את היד שלו באבקה נוצצת, ופיזר אותה על הלהבות של האח, איפה שיש את האש, הוא פשוט פיזר שם אבקה. ואז הוא אמר, לופין, אני רוצה להחליף איתך מילה. הרי הסתכל בלהבות, ופתאום, מתוך האש, מתוך האח, הגיעה דמות, הפרופסור לופין פשוט יצא מהאח. לופין אמר, רצית אותי סוורוס? הוא מבריש את האפר מהגלימה שלו, ככה מנקה את האפר. סנייפ אמר, בהחלט כן, רציתי אותך. הרגע ביקשתי מפוטר לרוקן את הכיסים שלו, ושם היה לו את הדבר הזה. סנייפ הצביע על הקלף, ועדיין היה כתוב על הקלף את הדברים שאמרו האדונים ירחוני, זנב תולה, רחקף וקרניים. הייתה על הפנים של לופין הבאה מוזרה. לופין נעץ מבטים, והארי התרשם שהוא מנסה לחשוב מה להגיד. סנייפ אמר, נו, ברור שהקלף הזה מלא בקסם אפל. זה הרי התחום שלך, אתה המורה להתגוננות מפני כוחות האופל. אחד לדעתך השיג פוטר חפץ כזה. לופין הסתכל על הארי במבט חטוף כאילו מזהיר אותו לא להתערב. ואז הוא אמר, מלא בקסם אפל? אתה באמת חושב ככה סוורוס? זה נראה לי סך הכל כמו גיליון קלף שמתיח אלבונות בכל מי שמנסה לקרוא אותו. זה משהו ילדותי, אבל לא משהו מסוכן. אני מתאר לעצמי שהארי קנה את זה באיזה חנות תעלולים. סניפ אמר, באמת? הפה שלו כולו היה מקובץ מרוב כעס. אתה חושב שחנות העלולים יכולה להביא לו דבר כזה? לא נראה לך יותר סביר שהוא קיבל את הדבר הזה ממש מהיצרנים? מאלה שהכינו את הדבר הזה? הרי לא הבין על מה מדובר. לופין אמר, אתה מתכוון מאלה שהכינו מהיצרנים של הדבר הזה? האדון זנב תולה או אחד מהידידים שלו? הרי אתה מכיר את האדונים האלה? הרי אמר, לא. לופין אמר, אתה רואה סוורוס? לי זה נראה כמו אחד המוצרים של זונקו. ובדיוק באותו רגע, רון פרץ את הדלת של המשרד ואמר, אני נתתי להארי את כל הדברים האלה, אני קניתי הכל אצל זונקו מזמן. הוא רוצה להסביר איך יש להארי בכיס את כל המוצרים של זונקו. הוא חשב על זה שבטח סנאפ ימצא את זה, והוא בא להגיד שהוא נתן לו את זה מזמן. לופין אמר, טוב, אז הכל ברור עכשיו, סוורוס, אני אטפל בזה, מה דעתך? הוא לקח את המפה ושם אותה בגלימה שלו. ארי, רון, בואו איתי בבקשה, אני צריך לדבר איתכם על השיעור שלי. סלח לנו סוורוס. וככה, הארי, רון ולופין יצאו מהמשרד של סנייפ. רק אחרי שהם התרחקו קצת, הארי אמר, פרופסור, אני, לופין אמר, אני לא רוצה לשמוע הסברים. במקרה ידוע לי שהמפה הזאת הוחרמה על ידי אדון פילץ' לפני הרבה שנים. כן, אני יודע שזאת מפה ולא סתם קלף. אני לא מעוניין לדעת איך הגיע אל הידיים שלכם. אבל אני לא מבין למה לא העברתם את זה לאחד המורים. הרי אתם מבינים שזה דבר מסוכן, זה מסמך שמכיל מידע על עתירה. בפעם הקודמת שאחד התלמידים נתן למסמך כזה, להתגלגל חופשי, מה קרה? הוא מתכוון למה שקרה עם נביל שאיבד את הסיסמאות, וככה סיריוס בלק היה יכול להיכנס. ואז לופין המשיך ואמר, אני לא יכול להחזיר לך את המפה, ארי. ארי ידע שזה מה שיקרה, שהוא לא יקבל את המפה בחזרה, אז הוא אפילו לא התנגד, אבל הוא כן רצה לשאול, מה פתאום סנאפ חשב שקיבלתי את המפה הזאת מהיצרנים שלה? לופין היסס ואמר, מכיוון שיצרני המפה הזאת היו רוצים לפתות אותך לצאת מכותלי בית הספר, זה פשוט היה מבדר אותם מאוד. ארי אמר, מה, אתה מכיר אותם? לופין אמר, נפגשנו. ואז לופין אמר, תקשיב ארי, אני לא הולך לשקר בשבילך שוב. אני לא מצליח לגרום לך להתייחס ברצינות לסיריוס בלק. אני חשבתי שאתה תיזהר, ההורים שלך הקריבו את החיים שלהם כדי לשמור עליך בחיים. אתה לא יכול ככה לסכן את עצמך בשביל לצאת להוקסמיד ולקנות כל מיני דברים. ואז הוא הלך והשאיר את ארי עם הרגשה ממש לא נעימה, יותר מה שהוא הרגיש במשרד של סנאפ. ארי ורון עלו במדרגות, עברו על פני המכשפה, הפסל של המכשפה. ארי נזכר שגלימת האלמות שלו שם, אבל הוא לא העז לרדת לקחת אותה. ואז רון אמר, זאת אשמתי, אני שכנעתי אותך ללכת, לופין צודק, זה היה טיפשי, לא היינו צריכים לעשות את זה. ואז הוא עצר באמצע הדברים שלו כי הם הגיעו למסדרון, שבו הלכו השומרים הטרולים, וראו את הרמיוני. ארי הסתכל על הפנים שלה והבין מהפנים שלה שהיא כבר יודעת מה קרה. ואז הוא חשב לעצמו, האם היא סיפרה לפרופסור מגונגל? רון אמר, באת לשמוח בצרות שלנו? או שהרגע הלשנת עלינו? הרמיוני אמרה, לא. היה לה ביד מכתב, והשפה התחתונה שלה רטטה, כאילו שהיא רוצה לבכות. היא אמרה, רק חשבתי שתרצו לדעת. הגריד הפסיד במשפט שלו. הם הולכים להרוג את בקפיק. זהו, זה הסוף של הפרק. מסתבר שזאת הסיבה שהרמיוני הייתה נראית עצובה. לא בגלל שהארי יצא לאוקסמיד, ולא בגלל שתפסו אותו, ולא בגלל כל הדברים האלה, אלא בגלל מה שקרה להגריד, שעכשיו הולכים להוציא את חיית המחמד שלו, את הבקביק, להורג. שזה דבר מאוד עצוב. מה יקרה לבקביק? מה יקרה עם סיריוס בלק? ואת כל שאר המשך ההרפתקאות, נמשיך לספר בפרקים הבאים. אתם מוזמנים להאזין.